לכולם, אנחנו אוחזים באמצע הדיון של הרמב״ם על דברים החופזים את האדם שהם מונעים אותו מלהתפלל. ראינו שמדובר בהפרשות של האדם, במי שצריך לנקביו וגם מי שיש לו רוק, שהתרדה, מה אני אעשה עם הנקבים האלה, איך אני אפטר מהם, אם אני אספיק להגיע בזמן לבית השימוש, זה מטריד אותו, ולכן הבעיה שיש במצב הזה, הוא שזה מצב של חוסר כוונה. כן, וראינו שהרמב״ם מביא בעקבות הגמרא, שמי שמתפלל וצריך לנקביו, תפילתו תועבה. ראינו שיש משוואה שבהמשך הוא כותב, שאם יכול להעמיד עצמו כדי פרסה תפילתו תפילה, שתועבה הכוונה אינה תפילה. אתה מביא לקדוש ברוך הוא משהו שהוא לא תפילה. וראינו דברים דומים ביחס לשיקור, והיסוד של הכל הוא שלפי הרמב״ם הכוונה מגדירה את עצם התפילה. תפילה בלי כוונה היא לא תפילה בכלל. כן, ואני רק אוסיף שני דברים. ראשית, מה שראינו עוד אתמול, זה שאם זאת הרמב״ם גם ידע שיש פה עניין של מימוס, של מעין תארת המקום, מעצם החטיבה הזאת היא נעה בין תארת המקום לבין כוונת הלב. ודבר נוסף זה, עמדנו על כך שבהלכה א', הכותרת של הפרק, היא שחמישה דברים מעכבים את התפילה אף על פי שהגיע הזמנה. וכפי שעמדנו על כך, מעכבים את התפילה הכוונה, אל תתפלל עד שלא תפתור את הבעיה שיש כאן. כן, אבל רק זה, גם כאן, ההלכה הזאת, למרות שהיא מעכבת, וגם היא מתפרשת כך, שכן, מה כותב הרמב״ם? שאדם צריך לפני התפילה, הגיע הזמן, הוא לא יכול להתפלל, אלא אם כן הוא הולך ומתפנה. אז הכוונה עוד פעם, העיכוב הוא, יש משהו שעליך לעשות, ורק אז תוכל להתפלל. אוקיי, ואנחנו הגענו להלכה י"ב, ואנחנו היום מתחילים הלכה י"ג. כותב הרמב״ם, היה עומד בתפילה ונטפו מרגליו על ברכיו, מה לעשות? כן? ממתין עד שיחלה המים וחוזר למקום שפסק. ואם שהה כדי לגמור את כל התפילה, אז זה מהווה הפסק, הוא לא יכול לחבר את שני החלקים של התפילה, ואז הדין הוא חוזר לראש. בהלכה י' ד', וכן המשתין מים, שוהה כדי הילוך ארבע אמות ואחר כך מתפלל. ומי שיתפלל גם לכיוון ההפוך, שוהה כדי הילוך 400 ואחר כך משתין, ותראו את ההסבר, כדי שיפסוק דברי תפילה מפיו, שזה סוג של תשליל מנגטיב של מה שראינו קודם. לפני תפילה צריך לכוון, צריך להיכנס לריכוז, וגם אחרי התפילה, התפילה ממשיכה ללוות אותך, ולכן צריך שיעבור איזשהו פרק זמן, הוא די קצר, כדי הילוך 400 זה לא יותר מדי זמן, אבל ברגע שעובר, עד שלא עובר הזמן הזה, האדם עדיין נחשב כמצוי בתפילה, הוא צריך שדברי התפילה ייפסקו מפיו, לפני שהוא יכול ללכת ולהתפנות לצרכיו. כן, וזה אנחנו גומרים את החטיבה של דברים החופזים אותו, שזה הדבר השלישי, הרביעי בפרק, שצריך לדאוג לו לפני התפילה. עכשיו הגענו בעצם ללב של הפרק שכבר נגענו בו אתמול, אז נוכל לראות את הדברים, להשלים אותם, וזה כוונת הלב. כוונת הלב כיצד? אומר הרמב״ם, כל תפילה שאינה בכוונה אינה תפילה. כאמור, זה לא שהתפילה היא לומר את המילים והאדם צריך גם לכוון, אלא הכוונה, התפילה מוגדרת כי תפילה, בתנאי שיש לה כוונה, אם אין כוונה, היא לא מוגדרת בכלל כתפילה. ואם מתפלל בלא כוונה, חוזר ומתפלל בכוונה. אתם ודאי יודעים שאנחנו להלכה לא נוהגים ככה, בין היתר כי אנחנו מחזיקים כולנו את עצמנו, כי לא יודעים לכוון. אפילו, זה מופיע ככה בשולחן ערוך, כל הכוונה ירדה, ומה לעשות, יש ירידת הדורות, איך שאומרים. אבל אחר כך הרמב״ם מביא את עיקר הדין ולא נסוג מזה, והאמת היא שלפי תפיסת הרמב״ם שכוונה היא לא דבר שהוא עוד דבר, חלק ממה שצריך לעשות בזמן תפילה, אלא עוד הרמב״ם מתאר את הכוונה כמגדירה את התפילה עצמה, הוא באמת לא יכול לוותר על זה. זה כמו להגיד, קשה לך להגיד את המילים, אז אל תגיד את המילים, כן? אז לא התפללת. כלומר, לדעת הרמב״ם, מי שמתפלל ולא מכוון, הוא לא התפלל. אז איך הוא יכול להגיד אם קשה לך היום אף אחד לא מצליח, אז אף אחד לא מתפלל לשיטתו. כלומר, אצל הרמב״ם היות והכוונה היא עיקרה של התפילה והיא מגדירה את התפילה, ותפילה לא כוונה אינה תפילה, ממילא הוא לא יכול לוותר על זה. ולכן גם הרמב״ם כותב בהמשך ההלכה, ודיברנו על זה אתמול, מצא דעתו משובשת וליבו טרוד. אתמול למדנו על כך שדעתו משובשת זה הולך יחד עם השיקור שנראה בהמשך, הוא דוגמה לאדם שדעתו משובשת, וליבו טרוד, זה, ראינו קודם, זה האדם שצריך למקווה, הוא טרוד. עכשיו הרמב"ם משתמש במילים, טרוד. הוא טרוד מהשאלה, מה לעשות, כן? ושתי הדוגמאות האלה, זה אנשים שלא מצליחים לכוון, ולכן אומר הרמב"ם, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. לפיכך, הבא מן הדרך, והוא עייף, או מצר, מי יודע מה קרה לו במהלך הדרך, תזכרו, לא נסעו אז עם מסגן, תדמיינו היום מישהו נוסע, רוכב על חמור מירושלים לבית שמש, והוא מגיע כולו נחלי זיעה, אני לא יודע מה היה לו בפקקים, בכביש 38, בפקקי החמורים, אבל אדם יכול לחזור הביתה עצבני מהדרך, עם כאב ראש, כן? הוא עייף, או מצר, אז אומר הרמב״ם, אסור לו להתפלל עד שתתיישב דעתו. עכשיו, כמה זמן לוקח שתתיישב הדעת מנסיעה? אז תקראו, אמרו חכמים, 3 ימים עד שינוח ותתקרר דעתו ואחר כך יתפלל. אבל כאן אני רוצה קצת להסביר את זה. וזה נוגע לשאלות מאוד עקרוניות שטוב לעלות אותן על הפרק. אנחנו היום, הנסיעה אצלנו היא דבר שבשגרה. גרים אנשים פה בבית שמש ועובדים באופן קבוע מחוץ לעיר. נוסעים לתל אביב מדי יום ברכבת, או בירושלים, כל מיני דרכים. אני פעם, כמה שעים, עשיתי באותניאל מבית שמש. מטורף, כן? ועשיתי את זה. והנסיעות שלנו הן נסיעות שהן לא קשות. בסדר, גם היום יש סכנה בדרכים, יש תאונות דרכים, עייפות, בוזמן, כאילו יש הרבה דברים לדבר נגד נסיעות, כן? אבל עדיין אנחנו, הרבה אנשים חיים ככה. והם נוסעים וכו'. לעומת זאת, בתקופת חז"ל, אנשים עבדו ברדיוס של מרחק הליכה מהבית, ואם היית צריך להתרחק קצת לעבודה, היית ישן שם. כלומר, זה ממש היה ככה. כלומר, תדמיינו את מה שאנחנו מכירים מהתיאור של הקציר, של החיטים, במגילת רות. איפה בועז ישן בלילה? בגורן, לא הולכים הביתה. נוסעים, הולכים, נוסעים, חוזרים. לא נסיעה, זה חתיכת מבצע. וכשאברהם אבינו הולך לעקדה, אז 3 ימים, כל כיוון. זה מבצע. והדרכים אחרות לגמרי. פעם יהודי תמיד חכם, הרב שמואל אריאל, הורם בישיבה באותניאל, טען בפניי שצריך לשקול מחדש את הדין בתפילת הדרך שאומרים פעם ביום. טענה שלו הייתה שבתקופת חז"ל לא היה מושג של לנסוע 1.5 שעה כיוון אחד ובאותו יום לחזור לכיוון השני. אז מה זה הכוונה שיש תפילת הדרך אתה אומר פעם ביום? ההנחה היא שאתה תמיד נוסע אותה נסיעה. אבל הוא טען, אני בן אדם בא בבוקר לנסע לתל אביב, תעשה כל יום במשרד שלו, לא יודע מה עשה שם, אחרי זה הוא חוזר, זה 2 נסיעות, זה לא נסיעה אחת. ולכן הוא טען שצריך להגיד פעמיים תפילת הדרך. זו הייתה הטענה שלו, טענה שבסברה יש בה בדברי טעם, גם הוא התחיל להסתבך בפרטים, התחילו ככה לתחקר אותו, מה נקרא, כלומר כל פעם שזה בכיוון הפוך, זה 2 נסיעות? ואני זוכר שאלו אותו, מישהו נסע לבית חגי, הוריד משהו מיד חזר, אז צריך להיות כל היום בעבודה, כאילו, ההגדרה לא ברורה, אבל... ודאי שיש משהו בדברים שלו, כן?
סליחה, של זה, גם בחזר בשלום וגם בזה, זה כאילו נותן לך בעצם
שתומך,
שתלך
לסבא
שלום,
אתה לא בשלום. זה נכון שיש ותחזירנו, אתה צודק, אבל עדיין, בגדול, הנסיעות שלהם היו נסיעות לעתים נדירות, זה היה אירוע גדול, שבאמת, אם מישהו רוצה היום לדמות את הרמב"ם הזה, זה למי שטס לחוץ לארץ. במיוחד אם הוא החליף טיים זון, ויש לו ג'טלאג, והוא חוזר באמת תשוש, והוא טרוד, איך אמר לי פעם מישהו, אנשים יוצאים לחופשה לשבוע לחוץ לארץ, אז הם צריכים לקחת יומיים לחופש לפני החופשה להתארגן, ויומיים אחרי זה להתאושש. נכון? ואני אומר, אם רוצים במציאות ימינו משהו שקרוב למה שהרמב"ם מתאר, תראו, אדם חוזר מהדרך 3 ימים עד שינוח, אני אומר, זה אחד שטס מפה למקסיקו, לא יודע, מפה לאוסטרליה, כל הזמנים השתבשו לו, הוא היה 24 שעות בדרכים, השתגע, כאילו נסע את השוש לגמרי, באמת, יכול להיות שקשה לו קצת לכוון, כן.
יום שלישי מבוסטון, מגיע לניו יורק, פרוויץ על צ'יקגו, היה נוסע משיקגו לניו יורק.
ולכן מה? לכן זה הופך להיות נורמלי או חכם או מומלץ, כאילו מה יעשה רב?
הם אמרו לי שסבא אמר שמישהו מגיע בה, אז זה מוציא לו את הדרך. והוא גם רבן חלק עם שיקגו באותו דבר, אבל הסבא אמרו לו מים, אז אפשר שמברכים בני שזה יורדי היה, אבל לא פרקו.
אז אני אגיד לך מה שאני יודע. אז עוד לא הגענו לתפילת הדרך, אבל הרב מרקוס מכריח אותי קצת לדבר על תפילת הדרך. בסדר, נזרום איתך. תפילת הדרך, טוענים, לא מופיע ברמב״ם. זה כל כך מפורסם הקושייה, העניין הזה, למה זה לא מופיע ברמב״ם, שאפילו גליציאנר כמו אגנון ידע את זה. אגנון ושני תלמידי חכמים שהיו בעירנו, שהוא מתאר איך הרב משה פנחס הקנאי, כן? נוסע בדרך, במה הוא מהר, למה אין ברמב"ם תפילת הדרך, אוקיי? אז אני אומר, זו קושיה מפורסמת, אפילו מי שלא ליטווק יודע את זה, כן? אבל מה שנאמר זה שלכן גדולי בריסק נהגו לא להגיד תפילת הדרך עם ברכה, אלא אם כן אתה מרגיש שיש סכנה. סיפר לי הרב יוסי בלאו שהוא פעם הסיע את הרב זצ"ל ללייקווד לניחום אבלים, זה משפחת קוטלר, והיו כל כך שקועים בשיחה ודברי תורה בדרך שהוא לא שם לב כל כך למה שקורה והתפוצץ לו צמיג. והוא אומר אחרי שהוא החליף את הצמיג והם התחילו לנסוע, פתאום הוא רואה שהרב אומר תפילת הדרך, ויותר הוא גם לא נסע איתו. הוא לא הסכים שהוא יסיע אותו. אבל אז אולי לזה אתה רמזת. מה שלי ידוע זה שאמרו בשם הסבא, אני לא יכול להעיד, הוא לא אמר לי את זה באופן אישי, שהוא אמר שלמרות שהוא מבין, כאילו אמרו שהוא בטיסות, היה מפחד בטיסות. והסבירו את זה, הוא הסביר פעם למישהו, כך אמרו לי באופן הבא. הוא אמר, אני יודע את כל הפיזיקה, ואיך המהנדסי האווירונאוטיקה הצליחו עם ההבדל בזרמי האוויר, כאילו להרים את המטוס, ועדיין זה נגד חוקי הטבע, זה נגד כוח המשיכה של כדור הארץ. כלומר, כשאתה עושה אוויר מכונית, אתה לא עובד אחרת מחוקי הטבע. ולכן הוא אמר, הוא מפחד, כאילו זה לא טבעי, כן? אז אני לא יודע להעיד, אני רק אולי טסתי איתו פעם אחת לבוסטון, אני לא יודע, אני לא זוכר אם הוא אמר תפילת הדרך או לא, אני לא יכול להעיד, כן? אבל בכל מקרה, אני חוזר לעניין שלנו, אני לא רואה, עוד נדבר על תפילת הדרך בלי נדר כשנגיע, הליך שנגיע, רק רציתי להביא את העניין שאדם שהיום, הייתי היום בירושלים, אז הוא אומר, מה, אתה לא מבין על מה הוא מדבר, כן? אז אני אומר, תדמיינו את הטיסות הארוכות לחוץ לארץ, תחשבו על הנסיעות, וזה הכי קרוב שיכול להיות, אפשר להבין שזה איזושהי בעיה, כן? בסדר, על אחת את זה. פה אנחנו מגיעים ללב של תפילה אליבא דה הרמב״ם. ומהו הלב הזה? כיצד היא הכוונה? והכוונה הזאת אין בינה לבין מצוות צריכות כוונה דבר. כשלמדנו קריאת שמע גם למדנו על כך שהכוונה שהרמב״ם מדבר עליה היא כוונה לקבל עול מלכות שמיים, וגם כאן הכוונה הזאת היא לא כוונה חיצונית למצווה. עלינו זה לא שאני צריך לחשוב שאני קורא, אני מתפלל כדי לקיים מצווה, לא. מה שאני מכוון זה מגדיר אותי כמתפלל, שכמה היא התפילה, אומר הרמב״ם, כיצד היא הכוונה שיפנה ליבו מכל המחשבות ויראה עצמו כאילו הוא עומד לפני השכינה. זו תודעה של עמידה לפני השם. לפי כך אומר הרמב״ם, סליחה?
לא
כקריאת שמע. בקריאת שמע הדמיון לקריאת שמע הוא שבשניהם זה לא מצוות צריכות כוונה, זה כוונה שהיא קיום בגוף המצווה הזאת, אבל הכוונה היא כוונה אחרת. שם הכוונה היא לקבל עול מלכות שמיים, וכאן הכוונה היא שאני עומד לפני, צריך להרגיש שאני עומד לפני ריבונו של עולם, אני עומד כביכול בלשכה של מלך העולם, אני עומד מולו, והתפילה הרי נאמרת בנוכח, ברוך אתה, אני כאילו מדבר אליו ישירות, כן? וככה האדם צריך לחוש בזמן התפילה. כבר דיברנו פה פעם על הבקשות בפרק א', זוכרים? והתפילה לא אומרת לו את כל הדברים האלה. מה התפילה? הוא מבקש, תן לנו את זה, תן לנו את זה, תן לנו את זה. אז דיברנו אז, שאמירת, כל הבקשות האלה זה זעקה, תתה, נכון? זה הזעקה. זוכרים? כמו הילד שמבקש את המפתחות של האוטו? הוא מבקש משהו, ומה הוא אומר לנו? אמא, אבא, זה מה שהוא אומר, נכון? כלומר, אדם שאומר לקדוש ברוך הוא, תן לנו גשם, תן לנו רפואה, אז הוא אומר לו, אתה המלך, אתה אחראי על זה, זה שלך, הכל שלך, כן? וזאת עיקר התפילה. אבל אומר הרמב"ם, להגיע לתודעה כזאת, שאני עומד לפני השם, זה לא מגיעים באוטומט. לפיכך, הוא אומר, אני ממשיך לקרוא, צריך לשב מעט קודם התפילה. כאן הרמב"ם מדבר על המשנה בברכות, פרק ה', שאומרת, אין עומדים להתפלל אלא מתוך כובד ראש. לפיכך צריך לשב מעט קודם התפילה כדי לכוון את ליבו, ואחר כך, תראו את ההוראה, יתפלל בנחת ותחנונים. עכשיו אני נוטה לפרש, היות ובנחת מתאר את האופן שבו אדם מתפלל, שגם תחנונים מתאר את לא את התוכן של התפילה אלא את אופן שבו אתה מתפלל. אדם צריך לעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ולהתפלל בנחת ותחנונים, והוא ממשיך, ולא יעשה את תפילתו כמי שהיה נושא מסוי משליחו והולך לו. לפיכך צריך לשב מעט אחרי התפילה ואחר כך ייפטר. כן, הד לזה גם ראינו בחטיבה הקודמת, שם הרמב״ם כתב שצריך לשהות אחרי התפילה כדי הילוך 400, כדי שישתין מים, כי הדברי התפילה עדיין בפה שלו. כאן הרמב״ם מתאר, כמו שאדם לא גומר לעמוד לפני המלך ובורח לו מהלשכה, ככה גם צריך לצאת בנחת. והחסידים הראשונים היו שוהים שעה קודם התפילה ושעה אחר התפילה, ומאריכים בתפילה שעה. אתם ודאי יודעים מה הגמרא שואלת על זה. אז מתי הם?
תשע שעות
ביום בית כנסת. אז מתי הם למדו? כן? שאני רק רוצה ברשותכם בהקשר הזה להעיר למי שחלשה דעתו ממה שקרה, קודם כל צריך ממש להתרגש מהלכה כזאת. כאילו, אתה כל יום בתפילה עומד לפני המלך, כאילו זה פילי פלואים, לא? אבל מי שחלשה דעתו ואומר, האם באמת אנחנו מתנהגים ככה? אז התשובה היא שכן. אני רוצה לסנגר על כולנו, על כל עם ישראל. התשובה היא שכן, שכן, כל מה שתיארנו פה, זה הולך על תפילת העמידה. אבל מה שאנחנו קוראים תפילה, זה תפילה שעוטפת את תפילת העמידה בכל מיני חלקים. החלקים האלה פשוט מקיימים את מה שנאמר פה. כך למשל, מקפידים תמיד לפני תפילת העמידה לומר פרק מהתורה או מהתנך. הגמרא אומרת בברכות בדף למד א' עמוד א', שאין עומדים להתפלל אלא מתוך דברי תורה. אני גם אנסה להסביר לכם למה, כן? אבל אומר שם רש"י על התאר, לכן אומרים תמיד לפני תפילת עמידה, אומרים לפניו דבר תורה. אז אנחנו אומרים לפני מנחה, אומרים אשרי, זאת הסיבה, רש"י כותב, זאת הסיבה שאומרים אשרי. כדי שנגיד איזשהו דבר תורה, משהו מלפני כן, לפני מוסף אומרים אשרי. האם יוצאים ידי חובה בדרשה של הרב? מה אתם אומרים?
בבוקר
יש אשרי. אני לא יודע, במיירב אומר, טוב, בסדר, אז הרב צריך להתאמץ בדרשה, שיצאו ידי חובה בדרשה שלו, שיהיה דברי תורה, כן?
יש כבר, יהיה מוסה בתוך שמחה.
אוקיי, כן, רש"י אומר לפני תפילת עמידה של ערבית, מה אנחנו אומרים? אומרים קריאת שמע, ירושלמי, מאוד ידוע, ירושלמי אומר, שהרי יוצאים ידי חובה את קריאת שמע, מי שמתפלל מוקדם, בקריאת שמע בלילה, על המיטה. אז למה אומרים קריאת שמע בבית הכנסת? אומר ירושלמי, לעמוד בתפילה מתוך דברי תורה. עכשיו מי שרוצה להבין, כלומר דברי תורה מחליפים את מה? את כובד הראש. כובד הראש. אתה אומר ושואל אותך למה, איך זה מחליף? בוא נגיד, עשו לנו תחליף שהוא מקל עלינו. במקום לשבת ולעשות בישיבות יותר חסידיות, קוראים לזה התבוננות. ככה קוראים לזה. כאילו חבר'ה שבאים מוקדם התפילה, אתה יכול לראות אותם ככה יושבים, רוב האנשים, אני אומר את זה בלי לחלילה לבקר אותם, רוב האנשים מאחרים לתפילה, שתדעו. אבל מאז שאני אבל, למדתי מה זה לבוא מוקדם התפילה, כן? אתה עצבני, אתה לא בא מוקדם, כן? ואז אתה אבל יש כאלה שעושים התבוננות, רוב העולם עושה את זה דרך האשרי, דרך הפסוקי דזמרה, דרך הקריאת שמע. אותו דבר לגבי הסוף, הרי תפילת העמידה נגמרה, נגמרה התפילה. מה זה אשרי ולציון ועלינו? זה בעצם מה שהרמב"ם תיאר, שלא יהיה כנושא מסוי ומשליחו. היינו, מי ששאל את עצמו, אם אני עושה את זה, התשובה היא כן. כי החלקים לפני תפילת העמידה הם להיכנס לכובד, והחלקים אחרי הם להיפרד במתינות. גם אם אתה מקפל את התפילין מהר בעלינו ובורח, אבל לא ברחת אחרי תפילת העמידה. כלומר, נשארת עוד, אז קיימת. ואם נשאל, איך תפילה, איך תלמוד תורה נותן כובד ראש? אז התשובה מופיעה המון בכתבי הרמב״ם, שהרמב״ם זיהה לימוד תורה תמיד עם כובד ראש. כי הניגוד, אני אוהב את זה, יש פה את כל הרמב״ם, כן? הרמב״ם בהרבה מאוד מקומות מדבר על השיחה הראויה של האדם, ומה ראוי שהאדם ידבר, והשיחה תמיד הולכת עם השאלה אם אתה קל דעת או עם כובד ראש. זה תמיד הולך, למשל, בהלכות דעות, אני אומר, אני אמצא את זה, בפרק ב', כן? לא ממש פה, שנייה, כאילו נדבר פה, לא לדבר הרבה, כן? אבל טוב, בוא נראה מקום אחר שכרגע עולה לי לראש. בסוף יכול תומה צרעת, שנייה, בוא נראה אם נמצא את זה. סוף הקערה. תומה צרעת. נמצא ביכולת איסורי ביעה לבית על זיכרוני. כן, את כאן הרמב"ם כותב, כן, בבקשה. הנה, אני קורא לכם. תראו, מתאר פה הרמב"ם בענייני הצרעת. פרק ט"ז, זה הלכה האחרונה בכל תומת צרעת. אז הרמב"ם פה כותב, תראו, וזה עוד דרך ישיבת הליצים הרשעים, כמו הליצנות הולכת עם על מה אתה מדבר? מתחילה מרבים מדברי הווי, כעניין שאמר בכל כסיד ברוב דברים, ומתוך כך באים לספר בגנות הצדיקים וכו' וכו'. אבל הוא מנגיד, שיחה כשירי ישראל וצדיקיהם, הנה אלה בדברי תורה ודברי חוכמה. הנה, ואז הוא כותב לפני כן, זוהי שיחת הרשעים שגורמת להם ישיבת קרנות וישיבת כנסיות של עמי הארץ, ישיבת בתי משתאות עם שוטי שכר. זה בשביל השכר שדיברנו השבוע, כן? אבל לעומת זאת, יש שיחת, יש הנגדה, על מה אתה מדבר? הוא רפלקציה, הוא מעין שיקוף של מי אתה, באיזו תודעה אתה. נראה לי שיש יותר טוב בסוף איסורי ביאה. שנייה, רק נבדוק. כן, בסוף איסורי ביאה. הנה, בבקשה. תראו, פה זה המקום הכי טוב. פילי פלוי מה שהוא כותב. הוא כותב הרמב״ם פה, הרמב״ם בסוף פרק חב בית. הרמב״ם מדבר על הקושי של העם לפרוש מהריות. גם היום זה מעסיק את כל העולם. קשה מאוד לפרוש מהדבר הזה, כן? ואז כותב הרמב״ם כך, וכן ינהוג להתרחק מן השחוק ומן השכרות ומדברי אגבים שאלו גורמים גדולים מהם ואין מעלות של עריות. אני מדלג קצת, כותב הרמב״ם, יתרה מכל זאת אמרו, ולא יישב בלא אישה שמנהג זה גורם את ההרעה הגדולה. מילים מאוד פשוטות, מי שהוא מונע את עצמו מלממש את המיניות שלו, כל היום יחשוב על זה, אבל מי שבונה זוגיות טובה, אז הוא אמור לבוא לסיפוקו, אז הוא לא כל היום יתעסק עם זה. ואז הוא ממשיך ואומר, יתרה מכל זאת אמרו, יפנה עצמו ומחשבתו לדברי תורה, וירחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת עריות מתגברת בלב פנוי מן החוכמה. ובחוכמה הוא אומר, הילד אהבים ויעלת חן, דדיה ירבוך בכל עת באהבתה תשגה תמיד. ומה שעולה מהניגוד, שמה נגד שחוק ושכרות ודברי אגבים וקלות דעת, הנגטיב שלהם מה הם? הם חוכמה, דברי תורה. כלומר, קלות דעת הולכת עם ליצנות וכו', ודברי תורה הם ההפך משחוק, הם ההפך מקלות דעת. עכשיו, יותר מזה, רק אני אשלים את ההלכה הזאת, בכל איסורי ביאה, יש פה רעיון אדיר ברמב״ם. למה באמת אדם שמרחיב דעתו בחוכמה, אז מחשבת העריות לא מתגברת בליבו? אז התשובה היא מאוד פשוטה, כי הרמב"ם מתאר את הקשר של האדם לחוכמה כקשר כמעט אירוטי. דהיינו, הוא ממלא את עצמו באנרגיות כאלו שהוא מלא והוא מלא סיפוק, הוא לא ריק. ולכן הוא מונע את עצמו מהמחשבות האלה. בכל אופן, אנחנו נחזור להלכה שלנו. הרמב״ם כאן, כאמור, מתאר את החשיבות של ההכנה לתפילה וההיפרדות מהתפילה סביב נושא הכוונה. אנחנו מקיימים את זה בעיקר עם זה שהתפילה יש לה יחידות שבאות לפניה ויחידות שבאות לאחריה, וכאמור הגמרא מציעה עצה לומר דברי תורה, זה להתכוונן. אדם שלומד תורה הוא נכנס לתודעה של כובד ראש, ולכן הוא ראוי להמשיך בתודעה של עומד בפני השם בתפילה. כן, וממשיך הרמב״ם, וזה למדנו אתמול קצת, אז נשלים את זה, הלכה י' ז' שיקור על יתפלל מפני שאין לו כוונה. אז הבעיה היא לא שהוא פיזית נראה במצב לא מכובד, אלא כי הוא לא מצליח לכוון, והיא מתפלל תפילתו תועבה, לפיכך חוזר ומתפלל כשיתרונן משכרותו. שטוי על יתפלל, והיא מתפלל תפילתו תפילה. וכאן הרמב"ם מבדיל בין שיקור לבין שטוי. איזה הוא שיקור? זה שאינו יכול לדבר בפני המלך. שאנחנו מבינים למה תפילתו תועבה, כי מה עיקר התפילה? יראה עצמו כאילו עומד לפני השכינה. אז אם אתה במצב שאתה לא יכול לדבר לפני המלך, אז התפילה שלך לא תפילה בכלל. לעומת זאת, מהו שטוי? ושטוי שיכול לדבר בפני המלך ואינו משתבש. אף על פי כן, הועיל ושתה רביעית יין, לא יתפלל עד שיסיר עינו מעליו. כן, כאן הרמב״ם לא מגדיר מה זה יסיר עינו מעליו. הוא לא מלמד אותנו איך אתה מסיר את היין. את זה איפה אנחנו נלמד? אתם יודעים אולי? את זה נלמד בספר עבודה, שעה שנעסוק בכהן שטוי יין, שאסור לו להיכנס למקדש, שמה הדין הוא לא שיקור, אלא שטוי. יין ושיכר ישתו בבואם על הקודש, ושם יש לנו הגדרות הלכתיות ברורות שמגדירות לנו איך מסירים את היין. בעיקר צריך שיעבור מהלך מיל, ואז אם עובר שיעור הזמן הזה של כדי הילוך מיל, אז היין יורד מהאדם. בסדר, אנחנו מחר בעזרת השם, לא מחר, שבוע הבא. שבוע הבא אנחנו נוכל ביום אחד להשלים את הפרק ולהתקדם לפרק ה'. רבי חנניה מנקה.